הכל חי אונליין, 93fm.co.il. נתיב המידות עם הרב משה סרצ'וק.
שלום לכל מאזיני רדיו קול חי, אנחנו בעזרת השם בתוכנית נוספת בסדרת תיקון המידות. כאן איתכם סרצ'וק משה, על הצד הטכני רועי קנטן, ואנחנו היום נדבר בעזרת השם על מידה שנקראת ויתור, הבלגה. זה, האם זו מעלה או חיסרון? אז קודם כל הקדמה קטנה, היום לצערנו המילה ויתור או הבלגה הפכה להיות מילה נרדפת למסכנות, לנחנח כזה, פרייר, מה שנקרא, חסר עמוד שדרה. זה לא משהו גברי, יגידו לך. מוותר? תראה לו שאתה גבר, ואתה... אבל בואו באמת נתבונן, מה, נביט מהי האמת. איך התורה, איך חזל הקדושים מתייחסים למי שמוותר ומבליג. ואחרי שנלמד את זה בעזרת השם, אז לא יאומן כי יסופר. עד כמה העולם חי בשקר מתמיד ומדרדר ואפילו לא מבין למה. חזל, ככה נביא כמה דוגמאות מחזל ונוכל משם לצלול להרבה תובנות בעזרת השם. תנו רבנן, מסכת שבת דף פ"ח עמוד ב'. הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. דרך אגב, אתם יודעים, במפרשים כתוב, למה דווקא משווים אדם שמבליג ומבטר למעלת השמש? מה זה קשור לשמש? אז אומרים שזה בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח, הוא ברא אותם באותו גודל. ואז באה הלבנה ואמרה לקדוש ברוך הוא, ייתכן ש... שני מלאכים ימשלו בכתר אחד, מישהו צריך פה להוריד את הגודל שלו, והיא התכוונה שהשמש תוריד. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה? הלך ומיעט את השמש, את הירח עצמו, ואת השמש הוא השאיר בגודלו. ולמה? כי השמש לא דיברה, השמש לא הגיבה, היא לא התרגזה ולא שום דבר. היא אמרה, טוב, הירח רוצה להגיד עליי ככה, אני אבליג, אני אשתוק. והתוצאה הייתה שהם מיעטו את הירח והשאירו את השמש בגודלו הטבעי. וזה, לכן, אוהביו, מי שנעלב ואינו מעליב חזרה, שומע חרפתו ואינו מגיב, התוצאה תהיה אוהביו כצאת השמש בגבורתו. גמרא מסכת חולין, דף פ"ט, אמר רבי אילאה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה. אומר רש"י, מה זה בולם עצמו? סוגר את פיו. שנאמר, תולה ארץ על בלימה. הקדוש ברוך הוא מחזיק את כל כדור הארץ, בזכות מי? בזכות מי שבולם פיו בשעת מריבה. יש, מדובר פה על אדם שיש לו מה להחזיר. זה לא מדובר שאדם אין לו מה לענות. מדובר על אדם שיש לו מה לענות, והוא לא עונה, הוא בולם את עצמו. וזה היכולת ההבלגה, האיפוק, זה משהו מדהים. רבי אבאו אמר, מי שמשים עצמו כמי שאינו. אדם שמגיע למדרגה שמבזים אותו, משפילים אותו, רבים איתו, והוא כאילו לא נמצא כאן בכלל. כאילו שהוא אוויר, חלל, שנאמר הוא מתחת זרועות עולם. אומר רשי, מי שנדרס תחת הכל הוא זרועות העולם. הגמרא בראש השנה בדף י' ז' אומרת, אמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. שנאמר, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. אומר רשי, מה זה המעביר על מידותיו? שאינו מדקדק למדוד מידה למצערין אותו. הוא מניח מידותיו והולך לו. אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מניחתן והולכת. זה לא יאומן. המאמר חזל הזה זה אחד המאמרים הכי חזקים שאנחנו מכירים. אני רק רוצה לתת הקדמה קטנה. יש לנו ביהדות, בשונה מהעברית המודרנית, שמחדשי השפה העברית הרסו לנו את לשון הקודש כידוע, הם פשוט לקחו מילים נרדפות. למשל, אתה יכול לראות את המילה חטא, אבון ופשע, באותה משמעות בשפה העברית המודרנית, אבל זה לא נכון. על פי התורה הקדושה, חטא זה בשוגג, אבון זה עבירה במזיד, פשע זה עבירה להכעיס, מרד, מה שנקרא. דוגמה להכעיס, אדם שיש מולו שתי מסעדות, אחת מוכרת בשר נבלה וטרפה, ואחת מוכרת בשר כשר למהדרין. שניהם אותו טעם ואותו מחיר. והוא נכנס דווקא למסעדה הטרפה. הוא אומר, למה? אותו מחיר, אותו טעם, למה אתה נכנס לפה? הוא אומר, דווקא להכעיס. אז זה נקרא פשע. זה לא אבון ולא חטא. חטא זה שוגג, אבון זה מזיד, ופשע זה מרד, זה להכעיס. עכשיו תראו מה כתוב כאן. כל המעביר על מידותיו, מי שפוגעים בו, משפילים אותו, והוא מבליג ולא עונה, אז מעבירים לו על כל פשעיו, על הדרגה הכי חמורה של העבירות שהוא עושה, אפילו שהוא עושה עבירות להכעיס, מעבירים לו על זה. ומסביר החפץ חיים זצל בספרו שמירת הלשון, אפילו אם לא היו מוכלים לאדם על עבירה אחת בשלמות, אלא רק מקלים לו על העונש של עבירה אחת, היה כדאי להעביר על מידותיו. וכל שכן אם מוכלים לו בשלמות על עבירה אחת, וכל שכן שמוכלים לו על כל העבירות שיש לו, וכל שכן וקל וחומר מוכלים לו על כל סוגי העבירות, חטאים, אבונות ופשעים שהוא ביצע במשך ימות חייו. רק החפץ חיים אומר, אם אדם רוצה לנקות את התיק שלו לגמרי, להגיע לגן עדן נקי נקי, זה בתנאי שמהיום והלאה ייזהר לא לעשות עבירות חטאים ופשעים, כמו שאמרנו, וישמור מרגע שהוא ניקה את התיק. אבל איך שלא יהיה, למדנו כאן יסוד גדול. אמר רבי אבא בשם רבי אלכסנדרה, שם גם במסכת ראש השנה. לא, סליחה, זה לא מסכת ראש השנה, זה במדרש שוחר טוב על תהילים, בפרק תדוו. אמר רבי אבא בשם רבי אלכסנדרה, כל מי ששומע כללתו ושותק וסיפק בידו למחות, זאת אומרת יש לו מה לענות והוא שותק, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. שכן הוא התברך, הקדוש ברוך הוא, שומע לאומות העולם שמחרפין אותו לפניו, והיה יכול לאבדן בשעה אחת ושותק. זאת אומרת, אומר לנו כאן התנא הקדוש, תדעו לכם שאדם שצריך להידמות לבוראו, הקדוש ברוך הוא הרי שומע את אומות העולם מה הם עושים, הוא רואה בדיוק מה הם עושים, והרבה הוא מבליג, יש לו את הטעמים שלו, את הסיבות שלו, אבל היכולת שלו להבליג, אדם שלומד מהקדוש ברוך הוא את המעלה הנפלאה הזאת, זה, אז הוא זוכה להיות שותף לקדוש ברוך הוא. דוד מלך ישראל, עם כל צדקותיו ודבקותו בהשם, ונידוד שנתו בלימוד התורה, היה קם בחצות לילה, ולומד תורה עד הבוקר, והיה מזמר, עדיין לא זכה להיות רגל רביעית במרכבה, אלא בשעה ששמעי בן גרה חרף אותו, וגידף אותו, וקילל אותו, כללה נמרצת. ואיפר אותו באפר, זרק עליו חול, והוא הבליג ולא ישיב דבר. עד רבה, הוא אמר, הניחו לו, ויקלל, כי השם אמר לו כלל. באותם רגעים זכה למעלתו השלמה. מי האיש אשר יודע זאת, ולא יקרא סגור לבבו ליהוד בית קראים. ככה אומר בספר מתוק מדבש על העניין הזה. דרך אגב, דוד המלך עליו השלום, בשעה שהוא הלך עם הגיבורים שלו, כבר היה מלך, עבר שם שימי בן גירה וקילל אותו כללה נמרצת. חזל אומרים, מה זה נמרצת? זה ראשי תיבות. נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. כל הדברים האלו הוא קילל, דוד המלך זרק עליו חול וחרף וגידף. והיה שם הגיבורים של דוד, היו שם אבישי בן צרויה ועוד, שאמרו לו, תן לנו, אנחנו נערוף לו את הראש בשנייה אחת עם החרב לכלב הזה. ודוד המלך אמר, מה לי ולכם בני צרויה? השם אמר לו כלל. אתם יודעים איזה עוצמה של אבלגה צריכה להיות לבן אדם כדי להחזיק את עצמו במצבי לחץ כאלה? אין זאת אלא שדוד המלך באמת באותם רגעים זכה למשהו מאוד רצה, כי הוא כתוב בחזל שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לך, אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אני רוצה להיות גם שיהיה אלוקי דוד. והוא לא זכה לזה, וזה דבר בפני עצמו, שפעם נדבר על זה בלי נדר, אבל עכשיו, הרגעים האלה, שהוא הבליג והגיע למצבים שהוא מסוגל לעמוד במצבי לחץ כאלה, שיש לו את היכולת לענות, יש לו יכולת לערוף את ראשו של שימי, והוא לא עשה זאת, זכה להיות רגל רביעית במרכבה. אמר רבי שמואל בר נחמני, זה גמרא בירושלמי, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא, לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית. מה היו פריצי הדורסין? היו הולכים אצל חלונותיו של דוד ואומרים לו, דוד, אמתי ייבנה בית המקדש? אמתי בית השם נלך? שהיו יודעים שכל זמן שדוד חי, לא ייבנה בית המקדש. כי אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשימלאו ימיו, אז בנו יבנה הבית. אף על פי שמתכוונין להכעיסני, אמר דוד, יבוא עליי שאני שמח בליבי כדכתיב, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. זאת אומרת, היו עומדים ליד החלון של דוד, שני רשעים, פריצי הדור מה שנקרא, אויבים של דוד המלך, ואומרים אחד לשני בכל רם, מוישה, מה אתה אומר? מתי ימות המלך הזה? אז אומר לשני, ומה אכפת לך שהוא יחיה? מה זה על חשבונך? אומר, לא, כל זמן שהוא חי אין לנו בית מקדש. מה, לא שמעת שבכל זמן שהוא חי בית המקדש מתעכב? אז השני אומר לו, אתה יודע מהם ככה, שימות, הלוואי שימות כבר. אנחנו רוצים בית מקדש. וזה היה אמרו בכל רם כדי שידעו שדוד שומע. ואז התוצאה הייתה שכולם היו בטוחים שהוא יתפוצץ מכעס. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הם חושבים שמכעיסים אותי, הם לא יודעים שאני כל כך רוצה שיהיה טוב לעם ישראל, אני כל כך רוצה שיהיה להם שמחה. הם חושבים שהם מכעיסים אותי, אתה רק יודע את האמת. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אם אני מפריע פה, קח אותי, תשאיר להם את בית המקדש, תבנה להם את הכל. דוד המלך קודש קודשים, לא יאומן כי יסופר, ואז הוא באמת זכה למה שזכה. לא לחינם היום אדם אומר פרק תהילים מזעזע את כל העולמות. זה לא סתם. זה מראה לנו שעבודת המידות, זה שאדם נולד עם יצרים, ועם עם, עם כל מיני יצרים תאוותניים ונקמניים וכאלה אגרסיביים, וזה נכון, זה אדם פרא יוולד. ואם הוא מעדן את עצמו ומשפר את עצמו, הוא פשוט, נכון שהוא נולד עיר פרא, אבל הוא לא מת עיר פרא, הוא מת למעלה מדרגה של מלאך. וזה רק אדם מסוגל לעשות את זה. אבל מי שלא עובד על עצמו, רואים, אנחנו רואים לצערנו מה קורה ברחוב, מה קורה לאנשים, איך הם מתנהגים, כמו חיות אדם. איזה כשאדם לא מעדן את המידות שלו, ולא עושה את רצון השם, כמה זה נורא, ממש נורא. לצערנו זה דבר יום ביומו. כתוב על אחאב, הגמרא בסנהדרין דף קוף ב' אומרת, אחאב שקול היה. כלומר, מחצה אבונות ומחצה זכויות. בקושי גדול הוא נענש. שואלת הגמרא, רב יוסף שם שואל, מי שכתוב בו רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, אשר היסדת אותו איזבל אשתו, ותנינה, ולמדנו על זה, בכל יום הייתה שוקלת שקלי זהב לעבודה זרה. ואתה אמרת, שקול היה? מה, אתה רוצה, זאת אומרת ככה, הגמרא שם אומרת, על אחאב, שחמורות שעשה ירובעם, הם הקלות שעשה אחאב. אנחנו יודעים, ירובעם בנבט היה חוטא ומחטיא עצום. והחמורות שעשה ירובעם, זה כמו העבירות הקלות בשביל אחאב. אחאב היה חוטא ומחטיא בצורה נוראה. כתוב שעל כל תלם ותלם שהיו חורשים שם בזמן שלו, היו מודים לעבודה זרה ואומרים לתלם החדש. תחת כל עץ רענן הוא שם פסל שהילדים בדרך לגן, בדרך לבית ספר, השתחוו וינשקו את הפסלים. זאת אומרת, הוא מה שנקרא, החטית הרבים, הוא לא עזב רגב אחד בארץ ישראל שלא גרם שם לעבודה זרה להיספק בו. ואיך אתה אומר לי שיש לו רק מחצה אבונות, מחצה זכויות? איפה יש לו זכויות לבן אדם הזה? תשמעו מה הגמרא אומרת. אחאב וטרן בממונו היה, ומתוך שהנה תלמידי חכמים מנחסיו, כיפרו לו מחצה מאבונותיו. לא יאומן כי יסופר. זאת אומרת, בשפה שלנו זה אומר ככה. אחאב באמת היה רשע גדול. רק הוא היה אומר, אני לא אוהב את הרבנים ואת הדתיים וזה, אני לא אוהב אותם. אבל צריך לעזור להם. היה מהנה אותם מהכסף. היה מחלק כסף וצדקות וזה לכל מיני אנשים שומרי מצוות. ולתלמידי חכמים, ובזכות זה, בזכות זה, זאת אומרת, הוא כאילו התגבר על המידה שלו. חז"ל במדבר רבה אומרים כך, לימדה אותך התורה שתהיה וטרן בתוך ביתך. נשפך יין, הווה וטרן, שנאמר להנחיל אוהבה יש, אל תדאג, תקבל על זה. וכן נשפך שמנך, על זה נאמר ואוצרותיהם המלא, תהיה וטרן. נקרא כסותך, ימלא השם כל משלותיך, תוותר, תוותר, אל תוותר, אל תהיה בלחץ. דרך אגב, אני נזכר עכשיו, ומשהו מדהים. פעם נסעתי עם יהודי תלמיד חכם גדול מאוד, שהוא מוכר, אני לא יודע אם מרשה להגיד את השם שלו כאן בשידור, אבל... וככה, הייתה לנו שיחה בדרך, נסענו במונית, ודיברנו, לא יודע איך הגענו לנושא הזה של הכעס, וויתור, אז הוא אמר לי, אתה יודע שאני נולדתי כעסן גדול, עם מידת הכעס, אומר, לא יכולתי פשוט לסבול שום דבר, אומר, כל משהו קטן בבית, הייתי מתפרץ על הילדים, והייתי עצבני, ולא מבליג על שום, פיפס. ומה שקרה, הוא אומר, פשוט, זה כל כך הכעיס אותי, המצב שאני לא מסוגל להתגבר על המידה שלי, שהייתי מסתכל במראה ואומר לעצמי, נמאסתי על עצמי, פשוט מאוד. עד כדי כך. כל כך המידה הזאת גרמה לי צער, ולא יכולתי להתפטר ממנה. הוא אומר, החלטתי שאני לוקח את עצמי לידיים, ונלחם במידה הרעה הזאת, ולקח לי שנתיים עבודה מסיבית קשה מנסו. ובסוף הצלחתי לפצח אותה, היום אני לא כועס משום דבר. הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה, שום דבר, זה לא מכיס אותי. זהו. אז זה עבודת המידות, זה צריך לעבוד על זה, זה לא בא לבד. גם הנושא הזה של ויתור בבית, בין בעל אישה, בין הורים לילדים, הרבה הרבה ויתור, הרבה הבלגה, הרבה העצמת עין, מה שנקרא, מפה ושם, וכאילו לא ראית ולא קרה כלום, ונכון, זה קשה, אני יודע, זה לא פשוט, במיוחד שילדים מתבגרים ועושים כאלה דברים של מרדנות וזה, זה לא פשוט. אבל הרבה פעמים צריכים להבליג וצריכים לוותר. סתם ככה שכתוב שאם דברים נשפחים בבית ואדם צריך לראות בזה סימן ברכה, כתוב שיש בזה סימן ברכה. אבל לפעמים זה באמת מרגיז, אבל צריך לדעת איך להגיב. רבנו יונה כותב בשערי תשובה, המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, מידה כנגד מידה, וזה פתח תקווה נכבד מאוד. רבנו, אתם יודעים, לשונם של ראשונים היא מאוד מדויקת. הוא אומר, זה פתח של תקווה לאדם שידע לו, אם אתה מבליג ומבטר, אז אתה בכיוון הנכון, זה משהו חשוב מאוד, קיבלנו פה פתח של תקווה להינצל. כתוב בספר כל בוכים לרבי אברהם גלנטי, זצ"ל תלמיד של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, עליו השלום. הוא כותב ככה, על הפסוק, ייתן למכתו לחי יסבע בחרפה. פירוש, האדם יהיה שמח כל כך בחרפה שמחרפים אותו, כאילו אכל וסבא. וזוהי תשובה נפלאה. זאת אומרת, זו חזרה בתשובה הכי נפלאה שיש, שאדם מבזים אותו, ולא רק שהוא לא נפגע מזה ולוקח את זה ללב ומחפש נקמה, אלא שהוא מרגיש טוב כזה, כאילו אכל ארוחה טובה, ומילאו אותו במשהו יקר. כמו שהיה רגיל בפיו של מורי ז"ל, הרבי משה קורדוברו, שהיה אומר, בכל התשובות שבעולם, כוונה כל הסוגי חזרה בתשובה שאנחנו מכירים, המעולה שבכולם, למרק את החטאים והפשעים והזדונות, היא סבילת האלבונות והחירופים והגדופים. והיא מעולה יותר מכל מלכות וסיגופים וטעניות שבעולם. שמעתם מילים? הרמק זה רבו של האריזל. רק שנקבל קנה מידה, הוא אומר, עכשיו הוא מסביר עכשיו גם למה הרמק אמר את זה. מה עומד מאחרי זה? למה החזרה בתשובה הכי איכותית, הכי טובה, הכי מעולה, זה לשמוע אלבונות ולא לענות, לספוג את זה ולהמשיך הלאה. למה? הוא כותב ככה, כי אם יסגף אדם את עצמו, אז הוא יחלש ויבטל מדברי תורה. למי שלא אפשר לו, ונקרא חוטא. הגמרא בתענית מגיעה למסקנה שמי שלא מסוגל לצום ולהישאר חזק, אז הוא נקרא חוטא אם הוא צם. אדם שהוא עושה צומות ומקבל כאבי ראש וחולשה וישן כל היום ועצבני ומתוח, אז יצא שכרו בהפסדו. ממילא, אז הוא אומר, אז אם אתה תנסה לחפר על החטאים שעשית בעבר על ידי סיגופים, אז יחליש אותך, ואתה תתבטל מדברי תורה, ואתה תקרא חוטא. אז זה לא כדאי. וכן במלכות, אדם שצריך לקבל, הוא רוצה לקבל מלכות עם שוט כדי לחפר על חטאים שהוא עשה, גם כן אותו דבר, זה יכאב לך, ואחרי זה תצטרך ללכת לרופא, או לשבת בבית, ועד התקופה שעד שזה יעבור לך, ולא תוכל ככה לנהל חיים, אז גם כן זה יצא שכרו בפסדו. אז הוא אומר, אבל במידה הזו, לספוג אלבונות ולא לענות, הוא אומר, אתה יכול לאכול ולשתות ולעבוד, והאבונות מתכפרים. הגע בעצמך, הוא אומר, אם יאמרו לך, תרצה שיבוא לך הפסד ממון, או נפילת בתים, אתה רוצה להפסיד כסף בשביל שיחפרו לך? מה תשיב? לא, חס ושלום. ואם יאמרו לך, תרצה לקבל עליך איזה, חס ושלום, איזה אסון, חס ושלום, השם שומר שלא יש שום אסון. ואם יאמרו לך, תרצה להיות חולה, או חלילה באיזה מחלה, הוא אומר, לא, חס ושלום, לא רוצה שום מחלה, לא רוצה שום דבר, רוצה להיות בריא. ואולי אתה רוצה משהו, גיהנום, גלגול רע, או חס ושלום, הוא אומר. נו, אז הוא אומר, אז איך תחפר על החטאים והאבונות והפשעים שביצעת? הוא אומר, הרי עשית נזק בעולמות עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. וזה מה שם מחצב נשמתך מיום יותך לאדמה, באמת תחופר. אתה חייב לחפר, כמו שדם יש לו ים של דוחות שהוא צבר, עבר באדום ועשה עבירות תנועה, פס לבן. והמשטרה אומרת לו, בוא נשב, נראה איך לסדר את זה. הוא אומר, לא רוצה שום דבר, אני רוצה שתמחקו לי את זה. אין דבר כזה, אתה צריך לעשות משהו כדי שיהיה לנו חשק לוותר לך, לבוא לקראתך לעשות איכות תיקי משהו. אז גם פה, הוא אומר, איך יוותרו לך על הנזק שעשית בעולמות? התשובה היא, אומר הרב, העצה, הייעוצה, יסבע בחרפה. הוא אומר, עם אדם, הדרך הכי טובה, זה לא עולה כסף, וזה לא גורם לך להפסיד שום דבר, אתה, איך אומרים, ביזו אותך, השפילו אותך, ולא ענית, זה הכל, ועשית ניקיון לכל התיק שלך, בצורה הכי טובה. דרך אגב, מעין זה, ראיתי גם בשם הספר תארת הקודש לרבי אהרון רטה, עליו השלום, הוא מביא, וזה לשונו, כתבו בספרים בשם הארי והרמק, כי סבילת האלבונות מועילה לנפש יותר מכל הסיגופים והטעניות, ומעטה, אילו היו בני האדם יודעים גודל וטובת הדבר לנפשם, הרי היו מחפשים בשוק לבקש אדם שיחרף אותם, והיו רודפים אחריו. ובאמת מסופר על הרבה קדושי עליון שהיו משתוקקים שידברו עליהם גנאי ויחרפום. הגם שזה האיש המעליב נהנה של זה, זאת אומרת, זה שמעליב אותך הוא יענה של זה, אך הצדיקים ביקשו שלא יענה שום אדם בסיבתם. זאת אומרת, זו דרגה עצומה. ועוד, כי זה הרשע אשר בוחר ומתיר לעצמו לפעור פי ולפגוע בבריות של הקדוש ברוך הוא מחמת קנאה וטיפשות, עליו נאמר, עליתהו לרשע וימות. אם יש אדם כזה חצוף שמעליב אותך ליד כולם ופוגע בך, יש לו בעיה לבן הדזה עם הקדוש ברוך הוא. כי מי ביקש זאת ממנו שיבחר לו את הדרך הזאת? הרי הוא בחרת בחיים, נאמר, הוא איבד את העולם הבא על ידי מה שהוא מעליב אותך. אבל אתה מצדך, אחרי שחטפת את זה, ואתה לא עונה, זכית. לכן, אומר הרב, הרוצה בתיקון נפשו ורוצה להיחשב בין השווים לפני השם, יקבל על עצמו לקבל ביזיונות באהבה מכל אדם. וכן מאשתו הקנטרנית והכעסנית ישתוק ויקבל. ויהיה לו לחפרת אבונות. וכן כל מיני בושות קטנות וגדולות. כגון, הוא מביא פה דוגמה, אדם שטעה בהתפללו בציבור לפני הטבע. יש אחד שהתחיל חזרת השץ, והיה לו איזה טעות שם, וכולם מתקנים אותו, דופקים על השולחן. זה לא ככה, תגיד משהו אחר. או בקריאת התורה, או בלימודו, אדם מלמד משהו, ופתאום מראים לו כבוד הרב, זה לא בדיוק ככה, מראים לו איזה ספר שאומר הפוך. יש לו כזה הרגשה, יש לו מכך חלישות הדעת, ומה, טעיתי? איך לא זכרתי? יו, איזה בושות, מה יגידו עליי? הוא אומר, דע לך שיש לך טובה גדולה מזה, בשמיים רחמים עליך, נתנו לך את הבושה הזאת, זה שהסמקת לכמה דקות, והרגשת לא נעים ליד אנשים, זה מצוין, זה החומר הזה מחפר, מנקה טוב טוב, את החטאים, האבונות והפשעים שביצעת, עד היום הזה. בשלה הקדוש הוא כותב, הסבלן המעביר על מידותיו, אף על פי שלפעמים יעשה דבר נגד רצון השם, מודדים לו מהשמיים מידה כנגד מידתו הטובה. מה הוא מוכל וסולח למכעיסיו ואינו נותר להם? גם השם מוחל ומעביר על עוונותיו. זאת אומרת, רואים מכאן את היסוד הגדול, שכמו שאתה, מידה כנגד מידה על זה שאתה מעביר על מידותיך ואתה שותק ובולם, אז בשמיים מתנהגים איתך באותו דבר. איך כתוב בפסוק? השם צילך על יד ימיניך. חזל אומרים כמו הצל, שאתה שם, מראה לצל חמש אצבעות, אומר לך חמש אצבעות חזרה, אתה מראה לו אצבע אחת, אומר לך אצבע אחת חזרה. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם, השם צילך על יד ימיניך. השם מתנהג איתך אם אתה מבליג ואתה אומר לא נורא, לא קרה כלום, נעביר הלאה. הקדוש ברוך הוא אומר יפה, גם כשאתה תתנהג לא יפה, בשמיים יגידו לא נורא, ניתן לו, יש לו עוד אפשרות. וככה האדם קונה לעצמו הרבה הרבה כרטיסי זיכוי כאלה רוחניים שעוזרים לו בשמיים. בספר עץ הדעת טוב לרבי חיים ויטל זצ"ל, הוא כותב, מישהו שפל הרוח שהקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אליו לכל אשר ישאל ממנו, הוא אומר, זה מי שמשפיל את עצמו להראות שפלותו כלפי חוץ, סליחה, אינו במי שמשפיל עצמו להראות שפלותו כלפי חוץ, אלא מי שליבו נשבר בקרבו. זה משהו פנימי. ובמה ייזכר היותו נשבר לב באמת? אז הוא אומר, כאשר יבוא לידי ניסיון שיקללו בני אדם, ויהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, וזהו ראשי תיבות, קרוב השם לכל לנשברי לב, ראשי תיבות, כילל. קרוב השם לנשברי לב. השם זה יוד כבב, כן? קוף, יוד, למד, למד. כי צריך שיגיע למצב שיקללו וישתוק. זאת אומרת, הדרגה הגבוהה זה שמקללים אותך, מבזים אותך, ואתה שותק, ואתה לא עונה, סימן שהגעת לדרגה, דרגת על. כתב רבי יצחק דמינאקו, תלמיד הרמב"ן, ששמע מפי תלמידו של רבי יוסף גיקטיליה זצ"ל, וזה לשונו: האיש אשר ידבנו ליבו לתקן מידותיו וליישר דרכיו ומעשיו ולרדוף אחר הענבה בתכלית השלמות, להיות עלוב ולא מעליב, שומע חרפתו ולא משיב, מיד תשרה עליו השכינה ולא יצטרך ללמוד מבשר ודם, כי רוח אלוקים תלמדנו. תראו מה זה, איזה דרגה עצומה אדם יכול להגיע עם יכולת הוויתור וההבלגה שיש לו. עוד כתב רבי יצחק מדמינאקו, כתבו בספרי המקובלים אשר זכו אל הדרך האמיתית כך: אחד מהתיקונים הגדולים אשר יש למבקש דעת את השם, שיהיה מן העלובים אפילו מאשתו ובני ביתו, אשר הוא לא מפחד מהם, יהיה נעליו ולא מעליב. ואם יצטרך להעליב את בני ביתו להסירם מדרך הרעה אשר עוברים על רצון השם ולהישירם ולדרכם בדרך החיים, יוכיחם בעניין שלא יכעס, ותמיד יהיה ליבו שמח ודבק בשם. זאת אומרת, גם אם לפעמים אתה צריך, הרי אתה, אם אתה בעל משפחה ואתה רוצה להדריך את המשפחה, את הילדים, את האישה, מה הדרך? אם אתה רק תשתוק כל הזמן, אז מה הם ידעו איך, את הדרך הנכונה? התשובה היא, כן, תעשה, תדבר, אבל לא מתוך כעס, אלא בשמחה, תגיד להם מה הדרך האמיתית, הכל באווירה טובה ולא במתח. רבי נחמן מברסלב זצ"ל היה אומר, מישהו וטרן, אין אבונותיו יכולים להכריע את כף זכויותיו. זאת אומרת, תהיה בטוח שאם אתה אדם שמבטר, אז בשמיים יש לך יותר זכויות מהאבונות. תמיד תמיד כף הזכות שלך תהיה למעלה, וכף האבונות תהיה למטה. החפץ חיים זצ"ל, בספרו שמירת הלשון, כותב: מידת הוותרנות והעברה על המידות באה לאדם מצד קדושת נפשו, ומאמונתו התאורה והברורה בהשם יתברך, שהוא משגיח על כל דרכיו, כדכתיב, כי עיניו על כל דרכי איש, וכל צעדיו יראה. זה פסוק באיוב. והכל עושה השם לטובתו. מה החפץ חיים אומר לנו כאן? דבר נפלא מאוד. אתה יודע מה השורש? מאיפה זה בא לאדם? אדם שמסוגל לוותר לשני, מאיפה זה בא? הוא אומר, זה בא מקדושת הנפש שלו. יש לו נשמה טובה. יש לו אמונה תאורה. הוא בטוח שהשם עכשיו שמח בזה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי רואה מה קורה כאן. זה בטוח שאם אני אשתוק זה יהיה נחת לקדוש ברוך הוא, אז אני עושה את זה. אז זה גם מראה איזה נפש קדושה יש לך, וגם זה מראה שאתה מאמין גדול בקדוש ברוך הוא. כי אדם שלא מאמין חזק, זאת אומרת, כולנו מאמינים, כן? אבל כשאדם לא מאמין חזק, אז הוא אומר, לא, אתה נכון שאני מאמין שקדוש ברוך הוא, אבל תן לי, אני אראה לו מי אני עכשיו. זה כבר לא זה. זה אם אתה מחזיר ואתה נהיה עוד פעם אגרסיבי וזה, אז אתה עדיין צריך לעבוד על המידות, זה לא הגעת למדרגה הזאת. בספר ראשית חוכמה הוא כותב ככה, מידה זו של הוותרנות מועילה גם כן לפעמים להוסיף לאדם חיים. אפילו אם כבר נגזר עליו שימות חלילה. והוא מעריך ימים בעולם הזה. זאת אומרת, הנה מי שרוצה תעודת ביטוח, ביטוח חיים אמיתי, אז הנה, זה עניין של ויתור. ובספר דמשק אליעזר הוא מביא לפעמים על ידי שאדם משפיל עצמו או אחרים משפילים אותו והוא שותק, מתבטלים מעליו גזרות קשות וגזר דין מוות. אם כן, כמה שותה הוא האדם, שותה בטט, כן? שעושה מחלוקת כנגד מחרפיו. אדרבה, הרי עליו לכבדם כי חיים הם נותנים לו. ואין הוא מבין כי הם השלוחי השם לפדותו ממוות ולהצילו ולהטיב עמו. וואו, איזה מילים. הוא אומר כאן הרב דמשק אליעזר, תדע לך, האמת היא שאתה היית צריך לכבד במרכאות, כן? לא, אתה לא חייב להשתחוות להם. הכוונה היא, אתה צריך להעריך את זה שחדוש ברוך הוא שלח לך אנשים שיחרפו ויגדפו אותך ויתנו לך תחושה כזאת של השפלה. למה? כי בעצם הם מעניקים לך חיים, כי אתה לא יודע מה נגזר עליך. לפעמים בן אדם, יש את המעשה הנפלא הזה עם הבבא סאלי זצ"ל, שהיה איזה קבלן, דומני ממשפחת דימרי שם בדרום, קבלן ידוע, והוא היה מאוד מקורב לבבא סאלי, ותמיד הוא היה בא אליו, הבבא סאלי היה מחייך אליו זה, והיה ממש אוהב אותו. ופעם אחת הוא הגיע, ובבא סאלי אמר לו, צא מפה תמה, לך מפה, לא, אל שכף רגלך לא תדרוך בחדר שלי, רימית אותי במשך שנים, והלבין אותו והשפיל אותו בצורה כזאת, שהוא יצא משם, הוא הרגיש שזהו, נגמרו לו החיים, אין לו טעם לחיות. אם הצדיק אמר עליו, הוא אומר, מה עשיתי? איזה עבירה עשיתי שככה? ומסופר שם שהוא לא ידע מה לעשות. הוא נסע הביתה, נשכב על המיטה, בוכה, והתחיל להתפלל לשם, מה, ריבונו של עולם, מה עשיתי? מה הוא ראה עליי הצדיק? אחרי זה הוא אמר לעצמו, תראה, לשבת ככה בדיכאון, זה ודאי לא צורה. כיוון שהוא קבלן, הוא כבר ילך לשטח שם עם הפועלים, ידבר איתם, הוא לא ישכח מזה. ואז הוא מגיע לשטח ונכנס עם הפועלים, מדבר איתם וזה על הו ועל דה, ובשעה 4 אחרי צהריים גמרו הפועלים את העבודה, היו שני פועלים ערבים, אני צריך לקח אותם הביתה. אתה עלו לאוטו, ישבו מאחורה, לקח אותם הביתה לכפר שלהם, איפה שהם גרים, ובדרך, בדרך לכיוון הכפר של הערבים, אז זה היה, הוא היה צריך לעלות על איזה כביש הררי כזה, הוא איבד שליטה בסיבוב, והאוטו יידרדר מטה ונמחץ. והוא יוצא מהאוטו, מסתכל על כל הגוף שלו, ורואה שכל האוטו מעוך, ושני הפועלים הערבים מתו, והוא יוצא שלם, מסתכל, מחפש דם, משהו, חוותה, שום דבר. הוא היה בהלם, אבל מה? מה עושים מקרה כזה? זה ממש נפל למטה, ואין נפש חיה. איכשהו הוא הרים טלפון למשטרת ירוחם, והם שלחו כמובן המשטרה שלחה את מה שצריך לשלוח את צוותי הצלה וכו', והוא הגיע שם אחרי שהוא יצא מכל העניינים של המשטרה והחקירות וזה, הוא נסע לבבא סאלי, הוא רצה, הוא אמר, ודאי יש קשר פה בין מה שקרה בבוקר ומה שקרה אחרי צהריים. ואז הוא נכנס לחדר של הצדיק, הצדיק חייך אליו ואמר לו, וואו, טוב שבאת. הוא אומר לו, אתה יודע, שנכנסת אליי הבוקר, אז היה עליך, ראיתי עליך שיש מלאך המוות מחכה לך. יש עליך איזה כתרו גדול על עבירה שעשית, עבירה מסוימת, והמלאך המוות ממש יושב לך על הרגל דומני. ואני מאוד פחדתי עליך, אני מאוד אוהב אותך ורוצה את טובתך. אז החלטתי שאני אעשה לך ככה השפלה גדולה מאוד, וביקשתי מאלוקים שאת ההשפלה הזאת שקיבלת באהבה, ולא החזרת לי שום מילה, זה יהיה כפרה בשבילך, ועוד ביקשתי מאלוקים שאת המוות הזה הוא ייתן על הראש של שני ערבים שיחו כפרה עליך. ונכון ובבסל אומר, נכון שיהיה לך שני פועלים ערבים שנהרגו באוטו? אומר לו, כן, איך הרב יודע? אני יודע, אני ביקשתי בשבילך שזה יהיה ככה. אז רואים מכאן היהודי הזה קיבל את ההשפלה של הצדיק באהבה, ויצא מהחדר, נכון, הוא היה שבור ורצוץ, אבל זה גופו. זה גופו של התיקון. ולכן הוא יצא משם וזכה לחיים. לקחו ההבלגה שהוא עשה, והשני הערבים האלה הלכו כפרה על היהודי הזה. יש איגרת של רבי זונדל מסלנט, לבנו. רבי זונדל מסלנט, זצ"ל, היה רבו שלה, של רבי ישראל מסלנט, זצ"ל. הכל פנים, הוא כותב שם ככה, תשים על לבך, כל מה שאתה סובל יותר כלימה, כוונה בושה, חרפה, הוא יותר כפרת אבון. על כן קבל עליך באהבה, ושמח בהם יותר מעל כל הון. יותר ממה שזכית בלוטו ב-50 מיליון שקל, תשמח מזה שביישו אותך. כל שהביזיונות יותר, ואתה מקבלם באהבת יתר שאת ושמחה רבה, שכרך גם כן מרובה בהרבה זרע ובעריכות ימים ובקיום תלמודך. יהיה לך ילדים טובים, יהיה לך, אתה תזכה להאריך ימים, וגם הלימוד שלך יתקיים בידך. וואי, איזה מילים של צדיק זה. והנה כולם מתאבים לזכות לאלו השלושה דברים. מי לא רוצה הצלחת האדם בעולם הזה, בעולם הבא? מי לא רוצה לזכות? כמה אנשים משקיעים כדי לזכות? אומר, ואת אשר יואב השם יוכיח באיסורין, או בגלות, או בביזיונות. וכשמקבלם האדם באהבה, זוכה לזה בזמן מועט. מי שרוצה קיצור דרך, זה על ידי שאתה מקבל איסורין באהבה. על כן, בכל פעם שיעלה על לבך עריכות הגלות, וסבילת צער וביזיונות, תשים על לבך ששכרך הרבה מאוד. אם אתה כבר שמה וספקת את זה, תשמח מאוד, תמשיך הלאה. רואים חזל במדרש, לעולם יגמול אדם חסד, אפילו עם מי שהרה לו, ולא יהיה נוקם ונותר, שנאמר לא תיקום ולא תיתור. וזה דרכן של ישראל הקדושים. אבל הגויים האכזריים וערלי לב, נוקמין ונותרין ועברתם שמורה לנצח. וכן הוא אומר על הגבעונים, שלא מחלו לשאול ולבניו, והגבעונים לא מבני ישראל המה. זאת אומרת, חזל אומרים ששלושה סימנים יש באומה זו. ראשי תיבות גבר. עם ישראל יש בהם גומלי חסדים, בישנים ורחמנים, ראשי תיבות גבר. אז על כל פנים, כשאתה רואה בן אדם שהוא מבליג ומרחם על השני ולא עונה לו, אז זה סימן שהוא יהודי וזה סימן טוב. השלה הקדוש כותב, מי שהוא גס רוח ואינו סובל ומוכל למכעיסיו, אלא נקום ינקום, כמו כן יקטרגו עליו המלאכים ויתבעו שישלמו לו מידה כנגד מידה, ויאמרו, אדם זה, אפר ואפר, טיפה סרוחה, אינו רוצה למחול למכעיסיו, שורת הדין שלא ימחלו לו על עוונותיו, חס ושלום. בספר החלות מופיע, המלאכים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב, כוונה מלך שנעלב, ואלבונו שמשפיע טובה וחיים לנבראים, ובמה שהוא נותן להם הם חוטאים לפניו, והוא סובל ונעלב וממנו ילמד האדם. כך אומר בספר ראשית חוכמה. זה לא יומן, לא יומן. זה אני פעם חשבתי להגיד איזה רעיון. אנחנו למשל, כל מי שמסתכל היום על מה שקורה, המציאות המטורפת וההזויה הזאת שיש בימינו, שואל את השאלה המתבקשת. הרי ישראל מספקת לעזה דלק, חשמל, תרופות ועוד הרבה דברים טובים. ומה הם עושים עם הדלק והחשמל שאנחנו נותנים להם? כל אחד יודע, הם מייצרים פצצות כדי להשליך עלינו, כדי להרוג. אז מה כולם אומרים? נו, אז מה צריך לעשות? תפסיק לתת להם. תפסיק לתת להם חשמל ודלק ותרופות וזה. אז הם לא יצרו, הרי מצרים לא רוצה אותם. ביקשו ממצרים, תנו אתם לפחות חלק. אמרו, לא רוצים כלום, לא רוצים קשר איתם בכלל. הערבים יודעים בדיוק מה, המצרים יודעים מה זה בדיוק, הפלסטינאים. אז אתה מסתכל ככה ואתה אומר, ריבונו של עולם, אז איך זה, איך אנחנו חיים בתוך מציאות כזאת הזויה? התשובה היא, כזאת, אנחנו נותן לנו רק ללמוד. תסתכלו, איך זה נראה? שאתה נותן למישהו משהו והוא לוקח את זה ועושה נגדך. זה בא לעורר אותנו. אנחנו צריכים לעצור רגע ולהגיד, ריבונו של עולם, אנחנו מקבלים הקדוש ברוך הוא חיים, בריאות, יכולת דיבור, יכולת עשייה, יכולת שמיעה. מה אנחנו עושים עם זה? הרבה אומר כאן הראשית חוכמה, אנחנו, זאת אומרת, הרבה בני אדם לצערנו מכעיסים את הקדוש ברוך הוא, על ידי הרגעים האלה, שהוא, ברגע שהוא נותן לו את היכולת לנשום, היכולת למוח לחשוב, היכולת לדבר, והוא לוקח את העוצמה הזאת ויוצא עם זה נגד, מדבר דיבורים נגד הקדוש ברוך הוא, ועושה פעולות, הוא, בשבת הוא נכנס לאוטו ומניע, ומדליק את הסיגריה. מי נתן לו את הכוח הזה? הקדוש ברוך הוא בו ברגע נותן לו כוח, יכולת לנשום, הריאות עובדות, המוח עובד. איך זה יכול להיות? העיניים, הכל, השמיעה. התשובה היא, זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו, שהמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, איך אתה מלך נעלב ולא מגיב חזרה, איך יש לך כוח? אז היכולת האיפוק וההבלגה של הקדוש ברוך הוא זה משהו מדהים. הוא אומר כאן בספר היראה, הוא כותב ככה, משל למלך שנתן לעבדו מעות לקנות לו לחם שיתפרנס ממנו העבד. אמר לו, קח כסף, לך, אתה נראה לי רעב, לך תיקח, תקנה בזה לחם. מה עשה העבד? נטל המעות וקנה בהם מקל להקות את המלך. יש לך עבד רע וגדול מזה? והשם יתברך עם כל זה, הוא נעלב ועובר על פשע ומעריך פה. כל שכן על האדם שראוי לו לעבוד על מידותיו ולהידמות לקונו. ממש מילים כדורבנות. ובספר חובות הלבבות כותב, ההנהגה הנכונה כלפי אויביו ומקנאיו ומבקשי רעתו, יבטח על הבורא יתברך ויסבול את מה שהם מעליבים אותו, ואל יגמול להם כמעשיהם, אלא עד רבה, יגמול להם חסד ויטיב עמם כמיטב יכולתו, ויזכור בליבו שהתועלת והנזק שלו מסורים רק בידי הבורא יתברך. ואם השם יעשה אותם לאמצעי להביא לו נזק, ידין אותם לכף זכות ויחשוד את עצמו ואת מעשיו שהוא יקדים לעשות לאלוקיו רעה. ויתחנן אל השם ויבקש ממנו שיחפר אבונותיו. וכשינהג כן, אויביו יהפכו להיות אוהביו, כדברי שלמה המלך עליו השלום, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. איזה מילים, ממש דברים יעלומים אלה. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו, כשאתה רואה שמעליבים אותך, משפילים אותך, אז ישר תסתכל, מי שלח לי את זה? מי? זאת אומרת, זה לא בא לבד. קרה פה משהו. ואם אתה אדם מאמין ובוטח בשם, אז אם מיד אתה אומר, בנו שלם, תודה רבה. תודה רבה, ותמשיך הלאה. וזה, קודם כל, קנית לעצמך קניין בנפש, זכית לחפר את כל האבונות, הפשעים, החטאים, וגם אתה זוכה, כמו שלמדנו, אתה זוכה לחיים ארוכים, אתה זוכה לבריאות, אתה זוכה לפרנסה, לילדים, הרבה, המון, המון דברים, כמו שנראה בעזרת השם. בתוכנית הבאה, מחר בלי נדר, נוכל לראות את הקטע של הדוגמאות מההיסטוריה של עם ישראל, וגם דוגמאות בני דורנו של אנשים שהבליגו וזכו. אז אני רוצה להודות לכולם על עוד תוכנית של תיקון המידות. איתכם הייתי סרצ'וק משה, וכאן על הצד הטכני רועי קנטן, ובעזרת השם שיהיה לכולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.
נתיב המידות עם הרב משה סרצ'וק.